אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו בהסקט מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, לסיכום התקיפה של רוסיה באוקראינה מזוויות של תרבות. האם המוזות שותקות כשואטות אחים רועמים? האם יוצרות ויוצרים מצליחות ומצליחים ליצור תחת אש או זקוקות לפרספקטיבה, לרגע מנוחה כדי להביא את זוועות המלחמה לנו הצרכנים? נדבר בכך. נשוחח גם עם מקבילתנו האוקראינית שדרית ברדיו התרבות הממלכתי של אוקראינה שתספר לנו על מצבה שם ועל מצב יצירות התרבות במדינה וגם על מלחמת הקריפטו הראשונה, הגדרה חדשה ראשונה למלחמה המתחוללת על אדמת אירופה. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר, אבי שמאי ולי פריד. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
נעסוק עכשיו בשאלת המוזות לאור רעם התותחים. האם יצירות גדולות משמעותיות נולדות מתוך מלחמה, או האם היוצרות והיוצרים זקוקות וזקוקים לפרספקטיבה כדי להקל את הזוועה? שולחן של חכמות וחכם אחד איתנו, נאמר בוקר טוב ליובל ניב, עיתונאי וחוקר מוסיקה ישראלית, ידיעות אחרונות וויינט, תודה שאתה איתנו הבוקר.
תודה גואל, בוקר טוב.
בוקר טוב, נאמר שלום לאוצרת לאמנות עכשווית במוזיאון תל אביב, רותי דירקטור, בוקר טוב רותי.
בוקר טוב.
וכן לחוקרת הספרות, אוניברסיטת בן גוריון, הדוקטור יעל דקל, בוקר טוב הדוקטור דקל.
בוקר.
נתחיל איתך ברשותך הדוקטור דקל, האם הם מחכות ומחכים, או האם ברגע עצמו הם כבר כותבים את מה שאחר כך ייכנס לתוך ה-DNA הכללי התרבותי שלנו?
ותלוי מה. מגנום אופוס, כמו ימי תקלג או יצירה גדולה על המלחמה, מאוד קשה לכתוב תוך כדי, נכון? זה צריך זמן וצריך פרספקטיבה וככה, אבל יצירות יותר קצרות, יותר ממוקדות, בהחלט כן, כותבות וכותבים.
תני לנו את הדוגמה הנהירה ביותר.
אני חושבת שדוגמה מעולה היא סמך יזהר, שכותב גם את השבוי וגם את חיר בתחי זה תוך כדי המלחמה, מפרסם אותם גם תוך כדי המלחמה, את חיר בתחי זה לקראת סוף המלחמה, את השבוי קצת מוקדם יותר, ושאלה יצירות שבאמת עוסקות בפרספקטיבה שהיא הומנית, בפרספקטיבה שהיא שונה על המלחמה.
הם נכתבים וגם מתפרסמים ברגע עצמו או רק נכתבים?
הם נכתבים ומתפרסמים במהלך המלחמה. את חיר בתחי זה לקראת סוף המלחמה, כן? המלחמה 48 אנחנו מדברים, כן? נמשכה עד יולי 49, וחיר בתחי זה הוא מפרסם קצת לפני הסוף. את השבוי הוא מפרסם בנובמבר 48.
והתגובות?
כן, כתב העת מולד. התגובות הן לכאן ולכאן, כאילו גם לקח אני חושבת קצת זמן עד שהיו תגובות חריפות מאוד נגד, אבל התגובות הן לכאן ולכאן, יש כאלה שמהללים את השפה היזהרית, יזהר היה בין המקום.
כן, אבל ממש... אני רק מדמיין, אנחנו גם מלחמות רבות חווינו במהלך עשרות השנים, ואני מדמיין את הסופרת או הסופר שיעז לכתוב ברגע עצמו את הפנים הלא יפות של יפי הבלורית והתואר, מה הם יחטפו?
נכון, הוא גם חוטף, הוא גם חוטף, אומרים שהוא מזדהה, הוא חסר את השנאה החיובית, אחד מהמבקרים הבולטים אומר שהוא חסר את השנאה החיובית שיש שצריך במלחמה בשביל להיות מסוגל להרוג, שהוא מרפא את ידי החיילים וכן הלאה, אבל הוא כן כותב דברים מאוד רפלקסיביים, הומניים.
הומניים, אבל גם מגלה את ערוותנו, כי הרי בשבוי, אותו סיפור שאת מדברת עליו של סמך יזהר, הוא מדבר על מה חיילים יהודים, ישראלים, עושים לשבוי פלסטיני, אדם זקן, כאילו זה יצא מהכותרות שלנו רק מלפני שבוע, שבועיים.
ממש. הוא אומר שהם שובים את השבוי מתוך איזשהו שיעמום ואיזה צורך, הוא אומר, הממם שלו חושב אני קוראת מהספר, מישהו מכל הרועים, או מישהו מכל הנערים, או אפשר גם שכמה מהם צריכים להתאפס. מעשה צריך לעשות ודבר כלשהו להיחשף, ולחזור אז עם דבר ממשי, עם דבר שהוא עובדה קיימת. כאילו אין איזה צורך לתפוס מישהו חוץ מהצורך לחזור עם משהו. לחזור עם משהו.
אני חושב תוך כדי שיחה איתך, שאולי אנחנו מדברים על שנים בהם התקשורת או העיתונות לא עמדו עדיין על הרגליים שלהם, ואותם סופרות וסופרים שאת מציינת נאלצו לעשות את העבודה של העיתונות שעושה את זה היום.
אני חושבת שאתה צודק, וגם אם נדבר על השיר על זאת של נתן אלתרמן, שאותה הוא גם כתב במהלך המלחמה, ושהוא מגנה את המלחמה, והוא מגנה את לקיחת הביזה וכן הלאה, אז גם שם דוד בן גוריון הורה להפיץ אותו לכל החיילים בעצם. הייתה איזושהי, אני חושבת שהעמדה המוסרית של הצבא החדש שקם בשביל המדינה החדשה הייתה קצת יותר, נאמר, מובהקת. באותן שנים.
נעבור אליך ברשותך, יובל ניב, כאמור עיתונאי וחוקר מוסיקה ישראלית, ידיעות אחרונות וויינט. הדוקטור דקל אומרת שהיא חושבת שאני צודק, אני מקווה שתמשיך עם הקו הזה. במוסיקה הקלה זה קל יותר, כי זה מה? כי זה מעכשיו לעכשיו?
זה תמיד קשה, אני חושב. אני חושב שלוחמים שמשתתפים בקרבות עצמם, אין להם זמן ואין להם אנרגיות ואין להם יכולות לכתוב שירים תוך כדי לחימה, למרות שגם במקרה הזה יש לנו יוצאי דופן. אתה הזכרת קודם את יפה הבלורית והתואר של חיים גורי מתוך הראות. השורה הזאת נכתבה במהלך מלחמה. היא נכתבה בנגב, כשגורי היה...
מה זה? זה מבצע חורב, נכון?
לקראת מבצע חורב, כנראה שאנחנו מדברים על נובמבר, דצמבר 48, כבר שנה, השורה, זאת אומרת, כבר שנה מעל שהתחילה מלחמת השחרור, ועל הנגב יורד אל הסתיו, והשורות האלה נתנות לנו אינדיקציות לזמן ולמקום שבהם נכתב השיר הזה.
אבל זה שיר מלטף, לעומת דבריה והדוגמאות שנתנה דוקטור דקל, כן? נעים לנו עם זה, נזכור את כולם, את יפה הבלורית.
אני לא חושב שזה, מלחמה זה לא נעים אף פעם. אני חושב שזה גם ליוצר, אין את התנאים האופטימליים לכתוב שירים או לכתוב כל דבר אחר בזמן מלחמה. חיים גורי זה דוגמה חריגה, וגם חיים חפר זה דוגמה חריגה. חיים חפר כתב המון המון שירים במהלך מלחמת השחרור, ואני לא בטוח שהוא עשה את זה מתוך בהנאה גדולה. הוא פשוט היה המפקד של הצ'יזבטרון, של להקת הבידור של הפלמח, שזה מכבר הוקמה, והצ'יזבטרון היו צריכים חומר להופעות, והיה צריך פשוט לכתוב שירים, אז חיים חפר התגייס, וגם גייס אחרים. חיים גורי, הראות נכתב עבור הצ'יזבטרון, ביוזמתו של חיים חפר. וחלק מהשירים שחפר כתב נכתבו ממש בשטח. אין אפשר, למשל, נכתב במטה הפלמח ביפו. אני לא בטוח שהיו שם התנאים האופטימליים לכתיבת שירים.
כן, אבל המסר, אני מדבר על המסר. האם המסר שהוא ניסה, אותו יוצר או אותם יוצרים להעביר למאזינים, הוא מסר של אני יחד איתכם, אני לא לעומתי, אני לא נגדכם, אני לא מעביר עליכם ביקורת.
כן, אני חושב שבוודאי במלחמת השחרור לא היו כך שירים לעומתיים. השירים היו או מלטפים, כפי שאתה מגדיר, או שירים להעלאת המורל. כמו ציפי ציפי ומוטי מוטי והי הג'יפ, שירים שבאמת נועדו להעלות את המורל. אין שירים לעומתיים במלחמת השחרור, אני לא זוכר. אני מדבר על התנאים עצמם, הם תנאים לא קלים לכתיבה. אני מניח שיוצר שרוצה לכתוב שיר, יש לו בבית את שולחן הכתיבה שלו, ואם זה מוזיקה יש לו את הפסנתר ואת הגיטרה, וכל זה לא קיים בשדה הקרב בזמן מלחמה.
אולי המוכר ביותר זה זה?
ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני
ב- ברגע עצמו היא כותבת את זה.
לא, היא כותבת את זה הרבה לפני שהמלחמה מתחילה, בלי קשר למלחמה. מה שהיא כותבת ברגע עצמו זה את הבית הנוסף. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, וזה באמת דוגמה למיידיות. היא כותבת את זה, אנחנו מדברים כמובן על נעמי שמר, הירושלים של זהב, היא כותבת את זה באל הריש, בזמן שהיא נמצאת עם להקת הנחל, היא הצטרפה ללהקת הנחל להופעות במלחמה, ושומעים שם בטרנזיסטור שהר הבית בידינו, והיא שולפת דף נייר, מניחה אותו על הגב של אחת מבנות הלהקה, וכותבת את הבית הנוסף הזה. וכאילו כמו, פשוט היא מעדכנת את השיר, אחרי שהיא גם שומעת שהצנחנים שרים את השיר הזה כשהם מגיעים לכותל. זאת אומרת, ירושלים של זהב הפך להיות חלק ממלחמת ששת הימים, למרות שהוא ממש לא נכתב למלחמה וללא קשר אליה בכלל.
מעניין.
הוא פורסם הרבה, 3 שבועות לפני המלחמה, ונכתב כמה חודשים קודם לפסטיבל הזמר, בכלל לא, שום קשר למלחמה.
נעבור אלייך ברשותך, רותי דירקטור, כאמור עוצרת לאמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. בניגוד לדברים או לדוגמאות שמנינו עד כה, גם מעולמות הזמר, גם מעולמות הכתיבה, כאשר זה מגיע לאמנות, מציירים האמנים הגדולים את הזוועה של המלחמה, לא את הפאר שלה.
זה תלוי מתי, כי לאורך השנים יש היסטוריה מאוד ארוכה של ציורי מלחמה, שברובה, בעצם עד המאה ה-18-19 הם היו ציורים מאוד מפוארים, שמאדירים את המצביעים בעצם. זה ציורים שיש להם תפקיד תיעודי לתעד איך הייתה המלחמה, וזה בדרך כלל ההוד וההדר והעוצמה של המצביעים. הם לא ציורים ביקורתיים. אולי גויה, האומן הספרדי, הוא האומן הראשון שבמאה ה-18 מתחיל להראות את זוועות המלחמה, את אימי המלחמה. וזה מעניין מפני
את מדברת על 3 במאי.
על 3 במאי 1808, שמדבר על הוצאה להורג איומה ונוראה של מורדים ספרדים, שהוצאו להורג על ידי הכוחות הצרפתים. אז הסצנה היא סצנה איומה, של הוצאה להורג, ואין בה שום דבר שמפאר או מאדיר את המלחמה, מה שנהוג היה להראות עד אז.
ואם אשאל אותך את השאלה ששאלתי את הדוקטור דקל, איך זה מתקבל מן יצירה מונומנטלית כזאת?
במקרה של גויה זה נתפס כמשהו מאוד חריג, לא מובן, בביקורת גדולה. זה לא מתקבל באהדה, זה לא מחובק על ידי הקהל הצופים.
וכמובן כאשר אנחנו חושבים על יצירות גדולות שנוגעות במלחמות ובזוועות שלהם, אנחנו מיד חושבים על פיקאסו והגרניקה שלו.
כן, אוטומן ספרדי, זה מעניין. גם לבלסקז יש ציורי מלחמה, זה מעניין שזה קורה בספרד, אבל באמת הגרניקה היא אולי הדוגמה הכי מובהקת לציור שצויר תוך כדי מלחמה, תוך כדי מלחמת האזרחים בספרד, ב-37. פיקאסו כבר חי בפריז מזמן, הוא ספרדי, אבל הוא חי בפריז, וב-37 יש תערוכה בינלאומית גדולה בפריז, וממשלת ספרד פונה לפיקאסו ולעוד כמה אומנים, גם למירו ולחוליו גונזלס, ומבקשת מהם עבודות לביתן הבינלאומי בפריז. ולפי העדויות...
זה לא מה שהם דמיינו שהם יקבלו.
כן, ממש לא, ופיקאסו... יושב כמה חודשים ושובר את הראש מה לעשות. אין לו שום רעיון מה לעשות. ואז באפריל 37, 26 באפריל 37, חיל האוויר הנאצי מפציץ את גרניקה, בלי שום סיבה, גרניקה זאת עיירה, בסקית שלווה, בלי שום סיבה הוא מפציץ את העיר, וכשליש מאוכלוסיית גרניקה נהרגת, ואלפי פצועים. ואז פיקאסו מבין שיש לו נושא, ותוך 3 חודשים הוא מצייר את הציור הענק הזה, זה ציור שרוחבו 7.70, ציור באמת מונומנטלי, עצום, בעצם רק בגוני שחור אפור לבן, בלי צבע, והדימויים שהוא שותל בתוך הציור הזה הפכו להיות כולם דימויים... מכוננים,
הסוס, את מדברת ואני רואה את הסוס.
הסוס, הילד, התינוק הבוכה, האם שמושיטה יד, גם השמש למעלה, השמש שמשקיפה למעלה, כאילו הטבע כולו עומד המום מול מה שקורה, החייל ששוכב למטה פצוע. אחר כך האלמנטים מתוך הציור הזה צוטטו וחוזרו והופיעו בעבודות של המון אנשים.
והכל בתוך הרגע עצמו. דיברנו על גויה ועל פיקאסו ועל הספרדים בכלל. יש לנו דוגמה מאומן ישראלי שברגע עצמו, ברגע זוועות מלחמה, העז לעשות משהו?
שוב, תוך כדי ממש, אז אנחנו יודעים שחיילים רושמים, שיש להם מחברות רישומים, אבל ברור שהעבודה הגדולה, השלמה, נעשית אחר כך. כי כמו שזה בספרות וכמו שזה בכל תחום, כדי לייצר עבודת אמנות צריך זמן וצריך תנאים. אז אני יכולה להגיד, שוב, נחזור אולי לשם שנראה מובן מאליו, אבל דוד ריב.
כן, הכוכב של השבועות האחרונים, ירושלים.
שהוא אגב השתתף במלחמת יום כיפור, ויש דור שלם של אמני יום כיפור שיצאו מיום
שנדעו מבצל, נולדו בבצלאל בכלל, כן.
כן, שאחרי המלחמה הגיעו לבצלאל, בין השאר כי הלימודים היו בחינם לבוגרי המלחמות, הגיעו פצועים טראומטיים בכל מיני מצבים נפשיים, ויצרו, ואולי התגובה הכי מובהקת שלהם הייתה מרד הסטודנטים בבצלאל, שהיה ב-77-78, כמה שנים אחרי המלחמה, אבל כמין תגובה מאוחרת, אבל המרד הזה ניקז לתוכו את כל הזעם, העוינות, התסכול, הכעס על סמכות, על מפקדים באשר הם.
ומתי הוא מציג את העבודה שלו? בתחילת שנות ה-80, נכון?
כן, בשנות ה-80, ובאופן ספציפי בתערוכה שהייתה לו בביתן אלנה רובינשטיין במוזיאון תל אביב ב-83, הוא הציג גם ממש ציורים בעקבות מלחמת לבנון, על סברה ושתילה.
שפרצה רגע אחד לפני ממש.
כן, כולל גם תיאורים, אגב הפצצות מן האוויר, תיאורי בלהות של מטוסי קרב מעל תל אביב.
ואת העבודה הזו לא הסירו.
העבודות האלה הוצגו במוזיאון, באלנה רובינשטיין, אבל דוד ריב ביכולותיו, באמת ביצירתיות האומנותית שלו, הוא צייר לאורך הקירות, על הקיר, לא על בדים, על הקיר הוא צייר פסי צבע בכחול לבן, אדום, ירוק, שחור. כשאנחנו אומרים את זה
את
היום,
כן.
כשאנחנו אומרים את זה היום, הזיהוי הוא די אוטומטי, דגל פלסטין, דגל ישראל. ב-83 להציג את דגל פלסטין היה אסור, אסור לפי החוק. לקח זמן אפילו עד שבמוזיאון הבינו מה הוא עושה שם. זה היה ממש אקט חתרני. בסופו של דבר התערוכה נפתחה, למרות שאיימו בלצנזר, איימו בלסגור את התערוכה, אבל זה לא קרה. אבל מה שכן קרה, לא פרסמו קטלוג לתערוכה. ונשארו רק צילומים מהתערוכה הזאת, מהעצבה המרהיבה הזאת, כי זה ציורי שחור לבן גדולים, מוקפים בפסי כחול לבן אדום שחור ירוק.
מדהים. אותה מלחמה, אותו אזור של, קיץ 82-3, הדוקטור דקל, גם שם זה הייתה מין מלחמה שלא היה עליה קונצנזוס, ואולי זה היה גם קר פורה יותר עבור יוצרות ויוצרים להעביר ביקורת על המלחמה.
נכון מאוד. זאת הייתה בעצם הפעם הראשונה שמופיעה בשירה העברית, שירת מחאה. שירת מחאה.
פעם ראשונה.
לא, כי יש יגידו שגם כשביאליק כותבת בעיר ההריגה, יש בזה אקטיביזם ויש בזה איזושהי, זה משהו אחר, אבל כלפי הממשל, כלפי האופן שבו הדברים מתנהלים בחזית בלבנון, כן. שיש שירת מחאה שהיא מובהקת, מחאה ושמקבלת מקום גם בציבור, וש... כלומר, זו כן פעם ראשונה שזה בכזה קנה מידה. דליה רביקוביץ' כותבת שירים, מפרסמת אותם אחר כך בקובץ שלה שהוא כולו של שירת מחאה, קובץ שנקרא באופן פרדוקסלי אהבה אמיתית.
יש לך שורה לידך או שאת זוכרת בעל פה?
תראה, יש לה כל מיני שירים, באחד נקרא בצפון קופאים, שאותו זה שיר שהוא בעצם על...
הוא קם, הוא הולך, הוא עומד, הוא מת, זה נכון, זה, נכון?
נכון, נכון, נכון. אבל אז היא כותבת, מה אני צריכה את כל אלה? כלומר, את כל המחשבות על האב הספרותי שלה, לחשוב על כל אלה, לזכור את כל אלה, תינוקות קופאים בטליפות גשם אלכסוני, אמהות מבעירות, יריעות אוהלים שתבער להם מדורה יפה בחורף. כל הצרה הזאת היא ממשיכה עליי ועל ראשי, והיא מכניסה פה הערה, שזה דבר מאוד חריג בספרי שירה, שיש הערות כמו באיזה מאמר אקדמי או משהו. היא כותבת ראשית נובמבר 1982, והיא כותבת הערה. בחורף הראשון לאחר פרוץ מלחמת לבנון חולקו אוהלים לפליטים שבתיהם נהרסו. היו נשים פלסטיניות שהציטו את האוהלים שלא היה בהם מחסה מן הגשם והקור בחורף הלבנוני.
מדהים, מדהים. ברגע עצמו, ברגע עצמו שהדברים האלה מתנהלים, הם כותבים את הדברים האלה, אולי זה באמת מוביל אותי אל שאלת הסיום אליך, יובל, ברשותך. לא היית רוצה שעולמות המוסיקה הקלה יהיו יותר מהעולמות המבקרים, כמו שמנו רותי דירקטור והדוקטור יעל דקל?
בוודאי, ואני חושב שיש לנו דוגמאות גם מכאן לשירי מחאה שנכתבו במהלך מלחמות, אולי לא ממש ברגע הלחימה, אבל אם הזכרנו את מלחמת לבנון הראשונה, אז יש לנו שם את שיר המחאה המפורסם של אהוד מנור, הביתה, שקרא להחזיר את החיילים הביתה.
ירדנה ארזי, נכון?
ירדנה ארזי, לחן של יאיר קלינגר. אז נכון שמנור לא השתתף בלחימה עצמה, הוא כתב את השיר הזה מביתו, אבל הוא כתב שיר מחאה כל דבר. גם ינקלה רוטבליט כתב את שיר לשלום אחרי מלחמת ששת הימים, והוא הרי השתתף במלחמה. אז אני מניח שבמהלך הלחימה לא היה לו זמן ולא היו לו כוחות לכתוב שיר, הוא הרי איבד רגל בששת הימים. אבל אחרי שהמלחמה הסתיימה ואפשר היה לאבד בעין ולהפנים ולהקל, אז הוא כתב את שיר לשלום. אני חושב שגם הן אפשר של חיים חפר הוא סוג של שיר מחאה, אומנם מאוד רכה, אבל יש פה קריאה לשלום, לרגיעה, לעזוב את ה... אז הדברים האלה כן נכתבו במהלך השנים, אבל אין ספק שרוב שירי המלחמות הם שירים מלטפים, שירים של קונצנזוס, של הערת המורל וכל זה.
אולי תוביל אותנו לצלילים הבאים, ספר לנו את סיפור לבר לבר לבר, שכהן, ליאונרד כהן כתב כאן אצלנו בבסיס חיל האוויר בחצור.
כן, ליאונרד כהן הגיע לארץ בתחילת מלחמת יום כיפור. התוכנית המקורית שלו הייתה להתנדב בקיבוץ, לעזור שם בחקלאות, כי הוא הניח שהגברים יצאו לחזית. אבל פגישה מקרית שלו עם אמנים ישראלים בתל אביב, אנחנו רואים נתי כספי, אילנה רובינה, אושי קלב ופופי קרנון, גרמה לו להצטרף אליהם ולצאת לסיבוב הופעות בצבא, ושתי הופעות הראשונות שלהם היו בחצור באמת, והעדויות אומרות שהוא כתב את הגרסה הראשונה של לבר 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 בין שתי ההופעות שהיו בחצור, כשבהופעה השנייה הוא כבר ביצע את השיר כשמתי כספי מלווה אותו בגיטרה. ואת כל זה אנחנו יודעים בזכות מתי פרידמן,
כן,
שכתב ספר
מצוין
על כל הסיבוב של ליאונרד כהן.
אז אנחנו נשמע את כהן עכשיו. נודה לשלושתכם, יובל ניב, רותי דירקטור ודוקטור יעל דקל, אני מודה לכן מאוד שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
גם כן תרבות.
מעד יוקנאות, לא פחות, מעד יוקנאות ציירו במהלך השנה האחרונה חברות קבוצת הברביזון החדש, נטליה זורבובה, אולגה קונדינה ואנה לוקשבסקי, נשים, נערות, מכל הסוגים, מכל המינים, באפנינג רחוב ובהזדמנויות שונות. ועכשיו, לציון יום האישה הבינלאומי, יוצגו עד יוקנאות בתערוכה עם כותרת נעדרת, אנשים כמונו, וי נעדרת. The Woman. חברת הקבוצה אולגה קונדינה נמצאת איתי הבוקר. בוקר טוב, אולגה.
בוקר טוב.
נתחיל איתך ברשותך עם המצב עכשיו. יש לך משפחה ברוסיה.
נכון, יש לי אימא, יש לי מלא חברים, ואני לא מזמן הייתי שם. אפשר להגיד שברחתי במטוס האחרון, ב-17 לפברואר.
ספרי לי על אימא, איפה היא נמצאת? מתי פעם אחרונה דיברת איתה?
דיברתי איתה אתמול.
אוקיי, אז את בקשר איתה, אוקיי.
כן, כן, ברור שאני בקשר איתה, וכמו שאמרתי, הייתי שם לפני שבועיים, קצת יותר, אז עדיין זה לא היה ברור שהאטרף הזה יכול לקרות.
מה היא אומרת? איך החיים מתנהלים שם?
היא מאוד מפחדת. היא מאוד מפחדת, והיא גם די בודדה עם התפיסה שלה, כי הרוב האנשים שם ממש זומבים.
תסבירי זומבים, אולגה, מה זה אומר?
זה אומר שטלוויזיה עובדת, ושטיפת מוח ממש ברמה מאוד מאוד גבוהה לצערנו, ורוב האנשים גם בדור שלי וגם בדור של אמא, ומלא מלא אנשים, הם פשוט מאמינים לדברים שפוטין אומר, לצערנו.
גם אמא? גם אמא מאמינה שהתקיפה...
ואמא דווקא לא. אמא, אני מאוד מאוד גאה בה, היא לא. והיא נשארת עם האנשים בודדים, שעדיין פשוט, הם פשוט באלם מכל מה שקורה, והם ערבים, הם פשוט לא מדברים עם חברים, כאילו חברים לא מדברים איתם. כאילו זה ממש מלחמה גם בתפיסה.
הם מרגישים...
זה מאוד מאוד מפחיד.
הם מרגישים...
זה מה שקורה באמת מפחיד.
הם מרגישים, אולגה, שעוד רגע הם הולכים להיות מנותקים מהעולם? הם מבינים את הרגע ההיסטורי הזה?
אני חושבת שאף אחד עדיין לא כל כך מבין את זה עד באופן מלא. אנחנו עדיין כזה חושבים, אולי זה לא יקרה. אבל זה מה שקורה בעצם. ואני גם בפאניקה, מה אני אעשה עם כל זה, מה אני אעשה עם המצב הזה שאימא שלי שם, איך אני יכולה לעזור, מה יהיה, כל השאלות האלה עולות כל הזמן.
אז תגידי לי מה יהיה?
צריך לעשות לפוטין פולסה בנורו דחוף נראה לי, אבל בעיה אחת שהוא לא יהודי, אחרת הייתי עושה.
את יודעת, אולגה, אנחנו מדברים, ואני כל הזמן מפחד. תשאלי אותי למה אני מפחד, כי אני מפחד שפוטין שומע את התוכנית שלנו, ואולי בדברים האלה שלך את מסכנת את האימא שלך שעוד נמצאת שם.
מקווה שלא עוד כדי כך. נראה לי שיש לו מה לעשות חוץ מזה. אבל באמת, אם יש מישהו שאני שונאת מכל אלף, אז זה הוא שישמע.
אמא שלך, אני יכול לנחש, אולגה, חוותה את העבר, חוותה את העבר הרוסי, יודעת מה זה להיות מאחורי,
כן,
מאחורי חומה וגדר.
כן, אפילו אני קצת הספקתי.
ואיך זה כן. מרגיש?
אף אחד לא רוצה לחזור לשם. וגם קצת שמעתי את המילים האחרונות של השיחה הקודמת על קומוניזם, אף פעם לא היה שם קומוניזם. הוא בכלל לא היה אף פעם, זה פיאדליזם וטוטליטריזם. אף פעם לא היה שם קומוניזם.
תספרי לי מעט ברשותך, אולגה, על הקשרים שלך, אם יש לך עם חברות וחברים מעולם התרבות והאומנות, איך הוא מתנהל עכשיו ברוסיה, אם בכלל?
כרגע כולם בשוק, אבל כן, יש שם סצנות, אבל זה באמת במשבר, די במשבר, כן. כאילו מה שקורה עכשיו זה אף אחד לא יודע מה יהיה, כולם עכשיו בנתק, אז קשה לי להסביר מה היה לפני חצי שנה או שנה, כי דברים משתנים מרגע לרגע. אז אני רק יודעת שמלא מלא אנשים פשוט בורחים עכשיו מרוסיה. פשוט מי שמספיק לברוח, הוא בורח. ומי שנשאר, אז הוא צריך להבין מה הוא יעשה עם המצב. ועכשיו נגיד אצלנו מחר יש תערוכה שאנחנו תכף נדבר עליה, אבל הראש שלנו ממקום אחר, לפחות הראש שלי.
בוודאי, בוודאי.
זה מקרין על הכל, זה נגיד אתה שם פוסט בפייסבוק, אתה רוצה להיות בחיים רגילים, אבל אתה מבין שגם זה מיותר, גם אף אחד לא ממש מתעניין בפוסטים שלך, וגם אתה חצי לא שם. אז זה מקרין על הכל. לא משנה אם אתה ברוסיה או לא ברוסיה, זה משפיע על כל העולם. מיום ליום יותר ויותר חזק. רק בתקווה שמניה כזה לא יעשה עוד מהלכים שאי אפשר להחזיר אחר כך.
אני מנסה בימים האחרונים, מאז פרצה התקיפה הברוטלית של פוטין את קייב, בכלל את אוקראינה, להבין, ואולי תעזרי לי אולגה, את החיבורים, אבל גם את הפער בין התרבות הרוסית לבין התרבות האוקראינית. גם חברות וחברים שלך מגיעים בעצם מאוקראינה, זויה הייתה אצלנו בשבוע שעבר, ואחרות. האם את מרגישה את החיבור, או האם בעקבות המלחמה הזאת אולי אפילו נוצר נתק מביניכם, כי כל אחד בחר צד אחר?
בינינו לא נוצר שום נתק, ואני תמיד הרגשתי שזה אין שום הבדל, כאילו יש הבדל בתרבות, ולצערי אני לא יודעת אוקראינית, לצערי הרב, אבל אמא שלי גדלה מאוקראינה, שורשים שלי גם מאוקראינה, והיא אפילו שרה לי באוקראינית, היא קצת יודעת את זה. זה באמת אחים ואחיות, זה פשוט גדלנו ככה, וזה הכי עזוי הוא הצליח לעשות, פשוט לעשות מלחמה בין העמים הכי קרובים. אפילו זה לא קדוש בשבילו.
ואולי מילה לסיום אני אבקש ממך, מה תאכלי לעם ברוסיה?
שלום כמה שיותר מהר, ואני מאוד מאוד מקווה שהשלטון ישתנה ממש בקרוב, ושהמניה כזה ירד מהפסים. ממש
הוא כבר ירד, אולגה.
אז אמן.
אולגה קונדינה, כבוד רב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה.
איננו יודעים בדיוק להיכן אנחנו עוברים ומהיכן תדבר איתנו האורחת הבאה שלנו. היא עורכת ושדרנית ברשת UA רדיו קולטורה, רשת הרדיו הממלכתית העוסקת בתרבות, זו המקבילה לנו כאן תרבות באוקראינה. איננו יודעים מהיכן היא מדברת איתנו מחשש לשלומה ולשלום האולפן ממנו היא משדרת. מאז פרוץ המלחמה כל תחנות הרדיו באוקראינה מאוחדות בשידור משותף ומקום השידורים סודי, נקווה לאיכות קו טובה, כך או כך חשוב שנשמע דיווח מיד ראשונה. אני שמח לצרף אלינו את אירנה סלווינסקיה, הקיימת השיחה באנגלית, התרגם במהלכה. מיס אירנה סלווינסקיה, thank you so much for speaking to us, שלום from תל אביב.
Shalom from Ukraine. Thank you for paying attention to my country.
תודה שאתם שמים לב אל המדינה שלנו, כך אומרת לנו אירנה סלווינסקיה. את לא יכולה לספר לנו מאיכן את משדרת, אבל מה מהות השידורים שלכם בעת המלחמה עכשיו?
I'm working as a radio presenter for Ukrainian radio, and all our editorial team is working together to let all the citizens of Ukraine be informed about the current situation. So my current situation is the situation of a journalist, of a radio presenter, working for all Ukrainians and understanding the importance of any word which is saying on air.
אני עובדת כמגישת רדיו ברדיו הממלכתי האוקראיני, היא אומרת לנו, כל המערכת שלנו עובדת יחד כדי להביא לאזרחי המדינה מידע על המצב. אני עובדת בשביל העם באוקראינה ואני מבינה את החשיבות של כל מילה שאני אומרת באוויר. אתם עובדים מסביב לשעון עכשיו?
We are the part of national informational marathon called UA Razom, UA Together. It's a marathon, it's a kind of a program organized by different TV channels and radio stations, and Sustivne, public broadcasting of Ukraine, is a part of this project. So Ukrainian radio also is a part of this project. So our colleagues are working the whole 24 hours of a day, providing very interesting and informational programming. And we on Ukrainian radio also are creating our programs in this framework.
I understand. אנחנו חלק משידור מרתוני לאומי, היא אומרת לנו, שידור שנקרא UA רזום, UA ביחד. זה מרתון שמאורגן על ידי כל תחנות הטלוויזיה והרדיו. גוף השידור הממלכתי הוא חלק מהשידור הזה, אז כמובן השותפים שלנו כולם עובדים מסביב לשעון כדי לספק מידע לעם באוקראינה. מה למשל התכנים ששידרת עכשיו כשהפרעתי לך באמצע השידור של
So today I was working on a few very interesting topics. I called my colleague working in Sumy, one of Ukrainian city which is under bombardment of Russian missiles. Then I was having an interview, a short interview with our expert working with the topic of spectrum, and we were talking about a possible embargo for Russian petrol and gas.
האמברגו עליו דיברנו בתחילת התוכנית שלנו. היום בתוכנית היא אומרת, עסקתי בכמה נושאים, שוחחתי עם הכתב שלנו בסומי, עיר שסובלת מהפגזות של טילים רוסיים, אחר כך שוחחתי עם מומחה לנושאי אנרגיה בכל הנושא הקשור לאמברגו על רוסיה. את יכולה לספר לנו על מצב התרבות עכשיו באוקראינה?
So now in Ukraine there is martial law. So theaters and concert halls and museums and cinemas are closed, and a lot of them are looking for another activity just supporting Ukraine and Ukrainian citizens. I think there is a lot of very beautiful initiatives, and but first I would like to tell that a lot of Ukrainian artists are fighting for Ukraine. They have became part of territorial оборона, defense, territorial defense. And I think it's very beautiful to see these men and women protecting their country and helping Ukraine to fight Russian aggression. But of course, on the artistic field, from the artistic point of view, there is a lot of other beautiful artistic initiatives. For example, I think that there are a few of them in the Western Ukrainian cities, which are receiving a lot of Ukrainians coming from other cities to escape Russian aggression. For example, in Ivano-Frankivsk, one of their theaters, National Ivano-Frankivsk Dramatical Theater, became kind of a hub for different volunteers willing to help Ukrainians. And also they have a beautiful artistic project called Ukradeni Pesni, Stolen Songs. And they are working together with actors and singers, discovering Ukrainian songs and Ukrainian melodies, which were stolen by Russians, for example, during the period of Soviet Union. It's a very interesting research, and I hope we'll hear to the fruits of this research. And one day I hope to see this concert maybe with all this discovered stolen Ukrainian song.
We would like to hear it also. I will translate with your permission. אני שואל את אירנה סלווינסקיה מה מצב התרבות כרגע בעת הלחימה באוקראינה. היא אומרת, עכשיו אנחנו תחת משטר צבאי, אז מוזיאונים, בתי קולנוע ואולמות קולנוע כולם סגורים. גופי התרבות הפכו לגופים שעוזרים לאזרחים. יש גם הרבה יוזמות יפות, הרבה מהאומנים התגייסו והפכו לחלק ממערך ההגנה בצבא האוקראיני. זה יפה. היא אומרת, לראות את הגברים והנשים שביום יום הם אומניות ואומנים, ועכשיו הם מגינים על המדינה ונלחמים בכוחות הרוסים הפולשים. מנקודת מבט אומנותית, היא אומרת, יש הרבה יוזמות של תרבות בערים במערב אוקראינה, מגיעים לשם הרבה מאוד פליטים מערים אחרות שסובלות מתוקפנות רוסית. היא נותנת לדוגמה את העיר איוונו פרנקיבסק, שם בניין התיאטרון המקומי הוסב למרכז לעזרה לפליטים. יש שם גם פרויקט, היא מספרת, שבו שחקנים וזמרים מולידים מחדש, מבצעים על הבמה שירים ומנגינות אוקראיניות שנגנבו על ידי הרוסים בימי ברית המועצות. ומה מצב היצירות במוזיאונים? האם היצירות מוגנות? האם הצליחו להסתיר את העבודות במקומות בטוחים?
We all hope that it is possible to keep art safe in such conditions. I remember a big discussion in Ukraine was the readiness of Ukrainian museums to face the start of Russian war against Ukraine. Waiting for the instructions from our Ministry of Culture about how to keep collections and all the artworks in the situation of war. And now we can see that a lot of Ukrainian museums are trying to help to preserve their collections. For example, in Lviv, you can see how people working in in the old churches, for example, and in the Lviv museums are hiding the artworks and statues, for example, from possible damages. It is the case for Kyiv Museum or the National Art Museum in the center of Kyiv. We're working very hard to protect their collections. But of course, unfortunately, we see that there is some difficulties. And I can remember here the museum in the village of Ivankiv near Kyiv, which was destroyed by a Russian missile. And maybe part of the collection of the famous artist Maria Primachenko could be lost. But of course, we'll know more after the war ends.
I will translate. אני שואל אותה מה מצב היצירות במוזיאונים, האם הם הצליחו כבר להגיע למקום בטוח. אז היא אומרת, אנחנו מקווים שיתאפשר לשמור על יצירות האומנות כאן אצלנו במוזיאונים באוקראינה לפני התקיפה הרוסית. היא מלמדת אותנו, כבר היו דיונים על המוכנות של המוזיאונים באוקראינה למתקפה, היו הוראות של משרד התרבות איך לשמור את האוספים במקרה של מלחמה, ומוזיאונים רבים ברחבי המדינה ניסו לעשות את זה. היא אומרת, בלבוב יצירות הוחבאו בכנסיות עתיקות, וגם במוזיאון עצמו הסירו את העבודות מהקירות כדי שלא ינזקו, ככה גם במוזיאונים בקייב. אבל היא מלמדת אותנו, למרבה הצער יש נזקים, כמו במוזיאון בעיירה איוונקיב שהושמד לחלוטין על ידי טיל רוסי, וכנראה, היא אומרת, אנחנו עדיין לא בטוחים לגמרי, חלק מהאוסף של האומנית הנודעת מריה פרימצ'נקו עבד, אבל נדע יותר, היא אומרת, כאשר המלחמה תסתיים. לפני שאני אסיים את השיחה הזו, אירנה סלווינסקיה, אמרי לנו מה אנחנו כאזרחי ישראל יכולים לעשות למענכם שם באוקראינה.
I think that the support from the Israeli side is very important because we have a lot of families living here and a lot of friends living here and hope for having support from this side. I need to tell you that nowadays Israeli artists are already supporting Ukraine. For example, organized by Alex Averbuch, and it was a poetry evening with Israeli poets reading their translations of Ukrainian poetry and Ukrainian poets reading their poetry. It was organized online, and I think that the kind of solidarity via literary and poetry mediums is very important.
התמיכה של ישראל מאוד חשובה לנו, אומרת אירנה סלווינסקיה. הרבה משפחות וחברים של ישראלים מתגוררים פה וזקוקים לתמיכה שלכם. כבר מתקיים אירוע תמיכה באוקראינה, כמו למשל אירוע השירה שמארגן אלכס אברבוך עם משוררות ומשוררים ישראלים ואוקראינים. זו סולידריות שעוזרת לנו מאוד. מיס אירנה סלווינסקיה, Thank you so much for this conversation. שמרי על עצמך.
Thank you for your attention.
גם כן תרבות.
נתמקד עכשיו בהגדרה להזכתה המלחמה המתחוללת על אדמת אירופה, מלחמת הקריפטו הראשונה. אנחנו מגדירים את המלחמה הזו ככזו, כי אוקראינה הצליחה לגייס תרומות בגובה עשרות מיליוני דולרים, הכל במטבעות דיגיטליים, דבר חסר תקדים למלחמות קודמות. גם עולם ה-NFT בו עסקנו רבות בשנה האחרונה מקבל תאוצה לאור המלחמה, ולאור ניסיונות של נשות ואנשי תרבות רבים לתמוך במאבק האוקראיני על ידי מכירה של אומנות ב-NFT, כמו למשל חברות להקת פוסי ראיות ששמענו עכשיו, שרק ציירו את דגל אוקראינה ומכרו את היצירה בכ-8 מיליון דולרים ב-NFT. במידה רבה, ה-NFT של היום הפך להיות אגרות החוב של המאה ה-21. נדבר בהגדרה הזו מלחמת הקריפטו הראשונה, נעשה זאת עם ניר אירשמן, מנהל פורום החברות של איגוד הביטקוין הישראלי. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל, שמח להיות כאן הבוקר.
בוקר טוב עם הגשם הזה שנוחת עלינו עכשיו. מדוע אנחנו קוראים למלחמה הזו מלחמת הקריפטו הראשונה?
אז תשמע, זו המלחמה אולי הראשונה שאנחנו רואים בשימוש במטבעות דיגיטליים מבוזרים, מה שאנחנו קוראים קריפטו. בעצם הדבר הזה התחיל אולי לפני מספר חודשים שראינו קריאות קטנות של כל מיני ארגונים אוקראינים שמבקשים תרומות למטבעות דיגיטליים, והפך לצונמי אמיתי שמגיע כמעט לתרומות בסך 60 מיליון דולר בשבועות האחרונים. ומה אנחנו רואים בעצם? אנחנו רואים איש בשם ויטליק בוטרין, שאצל המטבעות הדיגיטליים הוא כמו הנביא של האיתריום, של אחד מהמטבעות הדיגיטליים, והוא אומר ממש בתחילת הפלישה, תשמעו, שמעתי שיש אנשים שמנסים לגייס תרומות באמצעות מטבעות דיגיטליים, תיזהרו, זה יכול להיות עונה. אבל ממש שעות אחר כך הוא כותב הודעה, תשמעו, וידעו איתי פקידים בממשל האוקראיני, זה אמיתי. ואז הוא אומר דבר שבשביל אנשי המטבעות הדיגיטליים הוא כמעט לא קיים. הוא אומר, איתריום הוא ניטרלי, אבל אני לא. וקורא לאנשים לתרום בהמוניהם, okay. והם תורמים. עכשיו אני רק רוצה להגיד לך שמה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה אנחנו רואים רכש גם של ציוד צבאי, גם של ציוד אומנוטרי, גם שזה והכל באמצעות מטבעות דיגיטליים.
איך רוכשים את כל העניינים הצבאיים האלה עם מטבעות דיגיטליים?
אז תשמע, בעצם יש הרי דיון נורא גדול בעולם, האם מטבעות דיגיטליים הם נכסים או מטבעות...
זה לא כסף בכלל, זה סתם מילה.
זהו, יש מי שטוען את זה. אבל מה שאנחנו רואים בעצם במלחמה הזאת, זה שמתי שהמערכות המוניטריות, המערכות של הכסף, קורסות, מה שנשאר זה מטבעות דיגיטליים. כי תשמע, אם אני רוצה היום להעביר תרומה לאוקראינה לצורך העניין, אז אני צריך לעשות, לשלוח אולי כסף לאיזשהו ארגון, ולארגון הזה יש סניף בנק, אבל בכלל הבנקים סגורים, והכסף בכספומטי מזל, ומי יודע איך אני יכול להשתמש בזה. אבל במטבעות דיגיטליים, מה שגילינו לאורך השנים, זה שאפשר להשתמש. אתה יודע, אני אספר לך עוד משהו. אחד מהדברים ששמענו לפני כמה ימים, זה שאוקראינה בכלל מתכננת משהו שדיברתם עליו הרבה בתוכנית, להנפיק NFT משלה. אנחנו שמענו על NFT בתחום הזה של אומנות, שמה אמרנו? זה קצת כמו ליטוגרפיה ממוספרת. לוקחים איזושהי יצירת אומנות ומספרים אותה, וזה נותן לה איזושהי שווי. עכשיו, אוקראינה אומרת, תשמעו, גם החירות שלנו יש לה שווי מסוים. אז אני רוצה שאתם תתרמו לטובת החירות שלנו, ואני אתן לכם תעודת הוקרה. והתעודת הוקרה הזאת, במקום שאני אשלח לכם אותה יפה בדואר, אני אשלח לכם אותה ממוספרת
מדהים,
על הבלוקצ'יין.
מדהים, פשוט מדהים. אפשר באמת להגיד, כמו שקראתי באחד מכלי התקשורת, שבעצם המטבעות הדיגיטליים הפכו להיות אגרות החוב של המאה ה-21?
הם הופכים להיות לא רק אגרות החוב, הם הופכים להיות ממש ממש מטבעות, שמטבעות עוברים לסוחר. אני אגיד לך, אגב, זה מטבע ברמה הזאת שאנחנו רואים עוד כמה דברים. קודם כל ראינו בתחילת המשבר המון המון קניות קטנות של אנשים מהאזורים של רוסיה, ראינו המון המון קניות בגלל שהם הגיעו למסקנה שהם לא יכלו לגשת לדולרים, והרובל איבד מהר מאוד מהערך שלו, וראינו מיליארדים של דולרים נרכשים. אבל ראינו עוד צעד של המערב. המערב אמר, אנחנו רואים את הדבר הזה, ובורסות של מטבעות דיגיטליים התחילו לחפש ולחסום חשבונות רוסיים.
אתה אומר את זה, ניר, כי אפשר לשחק את זה משני הצדדים. זה לא רק שאוקראינה יכולה להשתמש במטבעות הדיגיטליים כדי לקבל עזרה מאזרחי העולם, אלא גם רוסיה, על ידי אותם מטבעות דיגיטליים ממש, יכולים בעצם לעקוף את מה שהמערב מנסה לכפות עליה.
תחשוב על אוליגרך רוסי שעכשיו הולך לקנות, אתה יודע שדיברנו הרבה, אפילו בארץ נהדרת דיברו על בדיאטה ברוקר קונה לי קופים, כזה אוליגרך רוסי שקונה איזה NFT יקר נורא, והוא אומר לעצמו, בסדר, ה-NFT הזה מקסימום אני אמכור אותו בעתיד, אף אחד לא יודע שזה אני. אבל חברות המעקב אחרי הבלוקצ'יין, כמו צ'יינליסיס למשל, שינו עכשיו את הלוגיקות שלהם, וחלק מהדברים הם עד עכשיו עקבו אחרי העברות שמקורן בסמים ובטרור, הם מחפשים עכשיו העברות שמקורן ברוסיה. כדי לסמן אותם וכדי להטריע שגם אם איזשהו אוליגרך מחליט למכור את היחטה שלו בשביל איזה NFT, שידעו שהכסף הזה מזוהם ובכסף הזה אי אפשר לגעת. ולכן זה עובד בעצם לשני הכיוונים. אוקראינים יכולים היום באמצעות העולם המערבי לקבל תרומות באמצעות ביטקוין, באמצעות איתריום, ולקנות באמצעות זה ציוד הומניטרי כזאת, וגם ציוד לחימה. וושינגטון פוסט מדווח בימים האחרונים שממש רואים רכישה של ציוד לחימה באמצעות מטבעות דיגיטליים מבוזרים, ומצד שני לחסום ביעילות יחסית די גדולה את הכסף הגדול, את הכסף האוליגרכי הרוסי, מלעשות שימוש במערכת הזאת. מטבע כמו כל מטבע אחר ולא איזה נכס או איזשהו משהו, זה מטבע אמיתי, שאנחנו פשוט יכולים הרבה יותר בקלות כאשר המערכת הבנקאית קורסת להשתמש בו. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, שמענו שמועה שהיא לא מבוססת, אבל אנחנו יכולים להבין את ההיגיון, שפליטים כשהם עוברים את הגבול, מקבלים מארגוני צדקה קצת מטבעות דיגיטליים מבוזרים, כדי שהם יוכלו להתקיים ביום יומיים הראשונים, לתת למונית, לקנות לחם וכן הלאה. ואני מנסה לחזור, אתה יודע, לסיפורים שלנו.
מאיפה הפליט, ואני לא אומר את זה חס וחלילה, באמת סלחו לי בלב מלא, מאיפה גואל מתל אביב ידע מה לעשות עם מטבע דיגיטלי, אם הוא פליט?
הרוב המכריע שלהם לא ידעו, אבל מי שכן ידע, זה מאוד מאוד פשוט להוריד ארנק אלקטרוני, כמו שגם לגואל מתל אביב, נורא פשוט להוריד אפליקציית ביט. אבל אתה יודע מה, כשאתה פליט וכשאתה צריך לשמור הרבה כסף ולברוח איתו, אני זוכר את הסיפורים של
אימא שלי, על
מה הם היו עושים עם, נכון, מה הם היו עושים עם היהלומים, ומה היו צריכים, זה כשאתה צריך לברוח, אתה מוצא את עצמך בניסיון לחפש כל מיני פתרונות מתוחכמים.
ואתה לומד אותם גם אם אתה לא ידעת את זה לפני, אבל אני רוצה רגע לחזור על המספר שאיתו פתחת, נירה. דיברת על כ-60 מיליון דולרים, זה הערך גרוסו מודו שעליו מדברים כתרומות לאוקראינה. כשמסתכלים על שוק המטבעות הדיגיטלי, והבוקר כמעט ולא הבנתי את המספר, הוא מוערך בכ-2 טריליון דולרים. טריליון זה 1,000 מיליארד. ב-2 טריליון דולרים. 60 מיליון מתוך 2 טריליון, זה לא הרבה, זה לא מאוד מרשים אותי.
כן, אבל השאלה היא כמה זה 60, השאלה היא לא מתוך סך המטבעות, כי גם זה, אנחנו בואו נשאל את השאלה, אנחנו לא שואלים כמה זה בדולרים מתוך כל הדולרים שיש בעולם.
אוקיי, אוקיי.
כשאתה אומר שני טריליון, אתה אומר, אוקיי, בסדר, כל המטבעות בעולם, שכל מי שאי פעם משתמש בהם, זה השווי שלהם היום. ואגב, זה שווי שעולה ויורד, זה לא נורא משנה. השאלה האמיתית היא, זה איזה מוצר אמיתי בן אדם יכול לתת תמורת הדבר הזה? וכאשר המייסד של פולקדוט מעביר 2 מיליון דולר במטבעות דיגיטליים שהשם שלהם הוא פולקה, מה זה משנה? בסוף זה כסף שיוכל לעבור למישהו, והמישהו הזה יוכל להעביר תחבושות ובולט פרוף וסט ואפודי מגן וקסדות ולא יודע מה שהאוקראינים צריכים ותרופות, והבן אדם בצד השני יקבל את זה וילך וימכור את זה בשביל דולרים. עכשיו הנקודה היא זה שכשהוא ימכור את זה בשביל דולרים, לאף אחד לא אכפת, האמריקאים לא יחסמו אותו, האירופאים יגידו לו תפדל, הרוכשי NFT יגידו לו או נהדר, זה אחלה של דבר. אבל מצד שני, אם הוא רוסי והוא מנסה להבריח את הכסף שלו מרוסיה, יגידו לו תשמע, אתה יכול להשתמש בדבר הזה עם האנשים שלך, אנחנו לא ניגע בעניין הזה. זה עוד צעד אחד, ואגב הייתי מוותר על הצעד הזה והייתי מעדיף שהדבר הזה לא יקרה, אבל זה משברים עולמיים בדרך כלל יש להם נטייה בלקדם טכנולוגיות חדשות, כמו שהקורונה הגרועה מאוד קידמה את הסיפור הזה של עבודה באמצעות מחשב ועבודה מרחוק וזה, במשבר כלכלי שבו המערכת הבנקאית קורסת, שבו אתה עומד בתור מול כספומט ואין שטרות בתוך הכספומט, אתה חייב למצוא דרך אחרת. אז בעבר אנשים הלכו לזהב, אנשים הלכו ליהלומים, אנשים הלכו לפעמים לציורים יקרים, אבל השיטת העברת הערך הזאת של מטבעות דיגיטליים, שאגב, אני רק אגיד לך, רק בשביל לסבר את האוזן, מטבע דיגיטלי אתה אפילו לא צריך טלפון, אתה אפילו לא צריך חיבור לאינטרנט, אתה כל מה שאתה צריך בשביל לסחוב את הכסף שלך, זה לסחוב איתך שורה של 12 או 24 מילים ספציפיות שהן מהוות את הגיבוי לארנק שלך. אז בן אדם שהוא בורח והוא כבר אין לו מה לעשות, זה לא הדבר הראשון שהוא היה פונה אליו.
הוא לא צריך יותר מזה.
הוא לא צריך יותר מזה.
אולי מילה לסיום ברשותך, ניר, לפני שאנחנו באמת חותמים עם חותמת מלחמת הקריפטו הראשונה, כאשר NFT של חברות להקת הפוסי ראיות, מין קשקוש של דגל אוקראינה, נמכר בכ-8 מיליון דולרים ב-NFT, זה לא אמנות, זהו תרומה לעם האוקראיני, נכון?
זה 100% תרומה לעם האוקראיני, זה 100% הנה תעודת ההוקרה ששלחתי לך על העובדה שעבדת, על העובדה שתרמת, על העובדה שנתת כסף, זה 100% מכתב תודה שאתה טוען באיזשהו משהו ערכי. אני חייב להגיד בהקשר הזה, זו שיטה. הסיפור הזה של NFT זו שיטה להעברת ערך או לסימול של ערך. כמו שאנחנו מסתכלים, אתה יודע, בעבר היינו מסתכלים על ליטוגרפיות, על העתקים ממוספרים של ציורים. והיינו אומרים לעצמנו, רגע, אבל הצייר לא צייר את זה באמת. אתה יודע מה, גם לפעמים היינו מסתכלים על יצירות אומנות שהם, אתה יודע, בן אדם הרגיל לא היה אומר, או, זה אומנות, זה משהו שהוא מאוד מאוד מופשט, או מאוד מאוד זה. ועכשיו אנחנו פשוט עושים את המעבר לעולם הדיגיטלי. אבל צריך להגיד עוד משהו, גם האוקראינים, בחלק מהמקרים, הניסיונות שאני יש איזשהו NFT של, של פוסירה, איזשהו NFT של איזשהו מתאגרס, אבל גם הממשל האוקראיני באיזשהו שלב אמר, תשמעו חבר'ה, אנחנו מסתפקים כרגע, בגלל שאנחנו בכזאת עם מצוקה, הנה רק הכתובות, מטבעות דיגיטליים שלנו, פשוט תעבירו לנו
פשוט
כסף.
פשוט תעבירו כסף, לא צריך לקנות בעבר, שום
אולי
דבר.
אולי בעתיד נשלח לכם איזה NFT, אבל תעזרו.
נאמר לך תודה על השיחה המלמדת הזו, מלחמת הקריפטו הראשונה. ניר הירשמן, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך גואל, בוקר טוב.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.